בשעה הזו אנחנו עסוקים בתקופה האחרונה בסוגיות של אמונה, ואני רוצה לבחון היום את היחס של אמונה עם חירות. חירות. וזה שני קווים של יחס ביניהם. הדבר הראשון, זאת אומרת, שוב, אנחנו אמרנו דברים רבים מאוד בחודשים שעברו, ואני לא רוצה לחזור על הכל, אבל הדבר הראשון שצריכים לזכור, שיש איזשהו ציור של אמונה כתוצאה של תרגיל שכלי. יש אנשים שמדברים בשפה הזאת, זאת אומרת, יש נתונים, יש עובדות, צריך לאבד אותם, לחשוב עליהם, להגיע למסקנות, לברר, ולהגיע להוכחה. זה נושא רחב שתפס הרבה מאוד מקום בספרים של רישוינים, עסקו בזה הרבה, ברמה פילוסופית, ברמה, בצורות שונות, באופנים שונים. הטענה שלי מתחילת הדברים, שבמציאות האדם לא בנוי בצורה כזאת. הייצור האנושי, השכל הוא אחד הכלים שלו, הוא כלי משמעותי, ואני לא רחוק מלזלזל בו, אבל אני לא מוכן לחשוב, לא מוכן להיות תמים ונאיבי, שהשכל נותן תשובה. שאלות רבות מאוד, יש תחומים מסוימים שבהם השכל עובד עד הסוף. מתמטיקה היא תחום כזה. כן, 2 + 2 יוצא 4, לא יהיה בעניין הזה שום ויכוח. כן, גם אם האינטרסים שלי, הנגיעה שלי יהיו מאוד מאוד שזה יצא 300, הנגיעה שלך יצא שזה יצא מינוס 300. אנחנו לפעמים יקרה שנתבלבל לרגע ויצטרכו כמה דקות כדי לברר. בסופו של דבר, כל המערכת האריתמטית, כן, של מתמטיקה, הנדסה וכו', היא ידע מדויק, וחשוב גם להבין למה. הסיבה שהמתמטיקה היא ודאית, כי היא לא אומרת כלום. מאוד משמעותי להבין את הדבר הזה. 2 + 2 = 4, זה שפה אחרת לומר 2 + 2. זה מקל על העבודה, זה כמו ש... אני אוהב לספר סיטואציה מצחיקה, כן, היה לי חבר שלמד איתו חבותה פעם, וזה לא היה חבותה עם שעה קבועה, אלא היינו מתקשרים בטלפון לתאם. הייתה לו בת, כן, שהרימה לי את הטלפון פעם, ושאלתי, אבא נמצא? אז היא אומרת לי, אבא, היא שואלת את אמא, אבא, מתי אבא יבוא? אז היא אומרת, אבא יבוא עוד חצי שעה. אז היא אומרת, שמעתי את האמא, ואחר כך שמעת את הבת אומרת לי, אבא יבוא בערך עוד 30 דקות. אז ככה השתעשעתי, למה בערך? אז היא אמרת לי, חצי שעה זה בערך 30 דקות. אז אמרתי, כן, זה לא בדיוק. אמא אמרה שאבא יבוא עוד חצי שעה, זה כנראה בדיוק. אבל חצי שעה זה בערך 30 דקות, כי אבא אמר לי ששום דבר הוא לא בדיוק. אז שום דבר הוא לא בדיוק, אבל חצי שעה היא בדיוק 30 דקות. למה? כי זה לא... כשאמרתי שחצי שעה, אמרתי סך הכל שיצרנו איזשהו מבנה ששעה היא 60 דקות, וממילא 30 דקות זה חצי, אין פה, בשפה המקובלת בעולם, אין ידע חדש שאפשר להסיק מהתבונה. התבונה לוקחת את הידע הקיים ומאבדת אותו. ולכן, השכל הוא, אנחנו קוראים שכל באופן יותר רחב, גם הניסיון אבל כל פנים, בשפה של דבר, השכל הוא כלי משמעותי והוא מלווה אותנו. אבל ההכרעה של בן אדם, בסוגיות מהותיות ומשמעותיות, היא בדרך כלל הכרעה שתלויה בעוד רבדים חוץ מהשכל. ואחד הדברים החשובים כדי שאדם יוכל להכריע הכרעה של אמונה, הוא צריך להיות אדם עם איזושהי חוויה או תפיסה פנימית של חירות. כאשר האדם מרגיש חסר חירות, הוא לא יכול להכריע הכרעה כלשהי, באופן חזק, באופן ברור, וממילא התוצאה תהיה שהאמונה שלו תהיה אמונה רופפת. חירות זה כן, אני נמצא במקום, אני נמצא פה, אני צריך לאמת, לקבוע לעצמי מה נכון. אנשים רבים יגידו ככה, יש אדם שיגיד, אני לא יכול להאמין כי כולם מאמינים, אז אני חייב לקבל את העמדה הזאת. זה גם נסגר באמונה. שוב, יכול להיות שהבחירה שהוא יבחר תהיה בסוף בחירה של אמונה, אבל זה לא אמונה חזקה. אמונה חיה ואמונה חזקה זה הכרעה של בן אדם. אני מכיר את העולם, אני מכיר את התמונה, יש לי ידע מסוים, הבנתי את התמונה, הבנתי מה קורה, אני מכיר את האנשים האלה והאלה וכן הלאה, בחרתי בדבר הזה. כן, בחרתי בדבר הזה. זה צד אחד של התמונה, שהוא מאוד משמעותי, כי באמת, לפעמים אנשים מסתובבים בעולם כמו עכברים מפוחדים, מה שנקרא, כן? אין להם את הרשות לגבש עמדה, והם מנועים באופן עקרוני מאמונה. כן, עכשיו, מה שמונח מאחורי האמירה הזאת, זה כאילו תשאל, הם גם כפירה, גם לא יכולים להחליט שאין אלוקים. זה נכון, אבל כיוון שהספק הוא כפירה, אז לכפירה יש עדיפות במצב של חרדה. כי אדם ניצא בחרדה, הוא מסתובב בעולם חסר אמונה. האמונה היא תגובה של אדם, היא עמדה של בן אדם, שאומר, רגע, 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 אני חושב על המציאות, אני מגבש עמדה, נראה לי שזה הדבר הנכון לבחור בו, זה הדרך הנכונה, זה הדרך הראויה. אבל אני רוצה ללכת שלב אחר, והוא יותר משמעותי, שהאמונה מביאה חירות. דיברנו על החירות בתור תנאי לאמונה. עכשיו אני רוצה לומר שהאמונה מביאה חירות, וזה דבר מאוד מאוד מעניין. המושג חירות הפך להיות בעולם המודרני כבר כמה מאות שנים מאוד מאוד חזק ומשמעותי, ויש בגרסה הרגילה הם מבינים שחירות הפירוש הוא לתת לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה. כבר קבע מי שקבע, אמר מי שאמר, אינני עדיין להזכיר את שמו כאן או לא, אבל הוא אמר שחופש לזאבים זה עונש מוות לכבשים, ולכן מקובל להגיד שאין חירות מוחלטת. כל אדם, כל מערכת מגבילה את האנשים, אבל השאיפה היא להגביל כמה שפחות. זו תפיסה רווחת היום. אני חושב שהתפיסה הזאת היא לא נכונה. היא לא נכונה בגלל שחירות פירושו שאני נמצא באיזושהי מערכת משמעותית. אני לא רוצה לזלזל בדבר הזה. יש מצב שבו בן אדם רוצה לקנות שוקולד ולא נותנים לו. כן, עומד שוטר בכניסה לחנות ואומר, אתה לא יכול. זה מרגיז, וזה לא נכון, זה יכול להיות גם מסוכן, זה יכול להיות לזה הרבה בעיות. אבל אני לא חושב שהחירות ראוי לה להתמצא ביכולת של בן אדם לעשות מה שהוא רוצה. חירות פירושו מערכת שבה בן אדם נמצא בעולם משמעותי, והוא מתקשר עם, נגיד, עם מישהו, כן? והוא מביע את מה שהוא באמת באמת חושב, שנכון להביע, להגיב למה שהוא אומר. נדמיין לרגע שאני נמצא בעולם לבדי לחלוטין. אין אף אדם בעולם נוסף. אפילו מילה לא אדם, אפילו אין בעלי חיים. אני לבד, 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 לבד. מצד אחד, זה החירות המוחלטת. כן, אף פעם שום דבר לא יעצור אותי. כן, חוץ מהגודל של הבטן שלי, שום דבר לא ימנע ממני לאכול בלי סוף. כן, עד שהבטן תתמלא וזהו. אני אוכל לרוץ הכי מהר שאפשר, עד היכולת של השרירים שלי. כן, אף אחד לא יגביל אותי, זה נכון. אבל לא יהיה לי שום דבר לומר. לא יהיה לי שום דבר לעשות. בסופו של דבר, רק המפגש עם מישהו שמעוניין וחפץ לשמוע אותי, נותן לי משמעות. אם מישהו שואל אותי שאלה אמיתית, והוא רוצה שאני אענה לו באמת, אז הוא מאפשר לי להביע עמדה משמעותית. אז יש משמעות למה שאני אומר, יש פשר למה שאני אומר, ויש משהו שגורם לי לבטא את האני הפנימי שלי. אם אני חי בעולם שאין בו, עולם שאני חי בו לבד, או עולם שאנשים שנמצאים על ידי, אין להם מערכת של קשר אמיתית איתי, אין לי שום דבר לעשות. העולם הזה הוא לא עולם של חירות. שוב, זה קצת שימוש במילים, כי אפשר להשתמש על החירות, להשתמש במילים איך שרוצים. זה לא משמעותי. אבל המושג חירות כמושג משמעותי, הוא העמדה שבן אדם יוכל לבטא ולהגיד, כן, אתה שאלת אותי האם כך או כך, או אמרת לי אפילו שכך, ואני יכול להגיד לך, לא, אני חושב אחרת ממך. אני מביע עמדה שונה, כן, אני שלי נמצא במקום אחר. זו עמדה של חירות. זו עמדה של חירות. שוב, אין פה מריבה על המילים, כי זה לא כל כך משנה איזה מילה תיגע. אנחנו מדברים על חירות מסוג מסוים. החירות מסוג מסוים זה האפשרות של האדם לבטא את האני הפנימי שלו. כן, האדם ש... הולך לאיזשהו מקום, ויש שם לקנות שוקולד מסוג, בוא נגיד, שתי חבילות שוקולד מאותו סוג בדיוק. כן? יש לו חירות מלאה לבחור את החבילה הימנית או את החבילה השמאלית. אני לא חושב שמישהו יחווה פה חוויה של חירות, למרות שאף אחד לא יגביל אותו, ואף אחד לא ימנע ממנו. מה שאתה רוצה אתה יכול לבחור. כיוון ששני השוקולדים הם עולים אותו דבר, והם באותו גודל, באותו טעם, ואפילו המרחק להגיע אליהם לא דורש מאמץ יותר לזה מאשר לזה. אז כן, זה לא, חוויה של חירות אדם חווה כאשר הוא מרגיש יכול ונכון מבחינתו לבטא את האני הפנימי שלו באופן רציני. ולכן רק בעולם של תקשורת יש חירות. רק בעולם, אילו יצויר שלא הייתי, זאת אומרת, המחויבות שלי בגרסה הראשונה, אז אמרתי, תשמע, זה שאתה קיים, מקביל את החירות שלי בלב ברירה, כי אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה. אם אני רוצה ללכת ישר ואתה עומד פה, אני לא יכול, כי אתה חוסם לי את הדרך. אז הכי טוב היה אם לא היית, שוב, אף אחד לא מתכוון בסינות שהכי טוב היה אם לא היית, כי אני צריך אותך לכמה מטרות, אבל באופן עקרוני, הנוכחות שלך והעובדה שאני צריך אותך, גורמים להגביל את החירות. אני אומר, הנוכחות שלך היא הדבר היחידי שמאפשר לי להיות בן חורי. זה גם יכול למנוע ממני להיות בן חורי. כי אתה יכול לבוא אליי בעמדה שמקבילה את האפשרות, ואז אתה אומר לי, לא, אל תגיד שחור, תגיד לבן. ואז אתה מגביל אותי. שוב, לא תמיד ההגבלה שלך מצליחה להגביל אותי, לפעמים אני יכול להתעלות מעל הכלל שאתה אומר לי. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, נו ילבים ומלך העולם, שהכל נהיה ודורי. ופה יש שני אופנים איך לתפוס את המציאות. יש תפיסת עולם, שאדם תופס את העולם כעולם, איך אני אקרא לזה? עולם מקרי. ואתה שואל, למה דברים קורים? כי הם קורים. כן, אני פעם, היה לי רופא שככה דיבר איתי, כן, רופא אמרה לי, תראה, למה הצילום יצא ככה? כי ככה יצא. כן, אתה מעדיף את הצילום, כן, הצילום אחר אתה רוצה, כאילו, זה המציאות. עכשיו, אדם שחווה את העולם, אני לא יודע אם יש כאלה אנשים, אבל אדם שחווה את העולם כעולם שהוא לגמרי מקרי, אין לו גישה לעולם לחירות. בגלל שאין שום דבר משמעותי שאפשר להגיד בעולם שהוא מקרי לחלוטין. אין אף אחד שתובע ממך, יש לו את הזכות לתבוע ממך, להתייחס אליו. כי, איך אומרים, הוא נמצא פה כי במקרה הוא נמצא פה, ועוד רגע הוא יכול לא להיות פה, וזה שהוא נמצא פה לא אומר שום דבר. וזו אחת הסיבות, אולי מן הסיבה לא נכונה פה, זה אחד המקורות של תפיסה מוסרית שאנשים יוצרים לעצמם, הם חיים בתוך תפיסה מוסרית, כי החיים בעולם משמעותי יוצרים מחויבויות, יוצרים תפקידים, ויוצרים את האופציה, את האפשרות של חירות.
למה זה קשור לחירות?
חירות זה אומר, יש, אני אמרתי, הייתי פה, שמתי את עצמי כאן, התייחסתי למשהו משמעותי, כן, אותו אדם שבוחר בין חבילה שוקולד אחת לחבילה שוקולד אחרת, אבל שתי שטרות שהם 200 שקל, יש ביניהם הבדל, המספר הסידורי הוא שונה, אבל אנחנו מבינים שהבחירה היא חסרת משמעות, כן, לא ביטאתי כלום. עכשיו, אם אני בוחר בין שוקולד ממולא תות לשוקולד ממולא אגוזים, כבר ביטאתי משהו מסוים, ועדיין רוב האנשים שאני מכיר לא מייחסים ערך וחשיבות לבחירה בשוקולד ממולא תות לשוקולד ממולא אגוזים. אמרתי רוב, לכן אמרתי רוב, אני רגיל אומר רוב כדי להתמודד עם שאלות כאלה. האנשים, לצורך העניין, אם אני בוחר כחבר את רובן או את שמעון, זה כבר בחירה משמעותית. למה? כי רובן ושמעון הם באמת שני דברים שהם שונים באופן מהותי זה מזה. כן, עכשיו, בהנחה שרובן לא אומר לי שום דבר אחר משמעון, או אין לי שום סיבה להתייחס, זאת אומרת, רק עולם של מחויבויות, שרק מערכות יחסים, רק המפגש עם מישהו אחר יוצר לי מחויבות, ורק המפגש עם מישהו אחר יוצר לי מקום שבו אני אומר, אני עושה ככה כי כך נכון לי.
למה העניין של מחויבות? המפגש עם מישהו אחר מאפשר לי להביע דעה?
הוא יוצר מקום שבו לדעה שלי יש משמעות. יש משמעות אם אני אומר לך כן או לא. אם אני אומר לך משפט בשפה שאתה לא מכיר אותו, אתה לא מכיר אותו. אמרתי, אוסף אגאים, אני אומר לך, בצרפתית זה יש איזה משמעות, אולי אתה יודע צרפתית, אז אני אגיד בפורטוגזית, יש משמעות למשפט שלי. מה אתה עונה, כן או לא? כן, ונגיד שאתה תבחר מתוך חירות מלאה להגיד כן. זה בדיחה, כן שאמרת, הוא חסר משמעות. אם שאלתי אותך שאלה, ולשאלה שלי יש תוקף, תוקף מאוד, יש בה קריאה, אנא, תענה לי, הנוכחות שלי יוצרת מחויבות לך. ואז אתה עונה לי, ואם ענית לי, שוב, ייתכן שאני לא נותן לך את האפשרות לענות מה שאתה רוצה. יש כזה, יש מערכות יחסים כאלה שבהם צד א', קופה נקרא לזה ככה, צד ב', לענות, כן, אז הוא לא באמת ענה לו. כן, אם אני אומר לך, תענה רק כן, זאת אומרת, האפשרות שלך לענות כן בכנות, היא רק אתה יכול גם להגיד לא. אבל כן ולא יש משמעות רק אם שאלתי משהו. היכולת שלי לשאול משהו זה רק אם יש סיבה שתענה לי. כן? אם אני עכשיו שאלתי אותך שאלה, שאין לך, כאילו מה שנקרא, אין לך שום סיבה לענות לי.
השאלה שלא רלוונטית
אליי
בכלל.
היא לא רלוונטית בשום כיוון. רק המחויבות שלך להתייחס אליי, בחלק מהשאלות, כן? כאשר באדם שואל אותך שאלה אישית. כן, אני פעם היה לי, יצאתי מבית מרקחת ופגשתי חבר שלי, סוג של בן אדם, כן? שואלתי, איזה תרופות קנית? כן, אז אני יכול להגיד לו, לא רוצה לענות לך, אבל זה בעצם להגיד לו, יש פה איזה סוד וכל. אמרת לו, תרופת הסרטן. ככה, מה אתם עושים?
מחלה מדבקת.
כן, אבל למה אני הרגשתי בן חורין לענות לו, כן, הוא לא יצר לי מחויבות, אני לא מאמין במחויבות שלי לענות לו. זאת אומרת, אבל איפה שהשיח הזה קיים, ויש בן אדם בא וקורא לי, בקיצור, רק בעולם שקורים בו דברים, שמתרחשים בו דברים, יש משמעות למה שאתה אומר, ויש מקום לחירות. ובאופן עקרוני, יש שתי תפיסות עולם. הדבר הזה, אני חושב שאין אין, אין על זה ויכוח, אני לא מאמין שיש באמת אדם שחי וחווה את העולם לגמרי כמקרי. אין אנשים כאלה, כי הם איך אומרים, אדם שחי באמת לגמרי בעולם שאין שום מחויבות לשני, ואין, כן, מישהו אמר לי על, על, על עיר אחת פה בארץ, עיר גדולה ומשמעותית במרכז הארץ, אמר לי, תשמע, מיוחד בעיר הזאת שבו אף אחד לא שואל אותך שום דבר על מה שאתה עושה. אמר לי, אתה יכול לקחת את המשפחה שלך, להושיב אותם, תפריע לאנשים ללכת, אבל תמצא איזה פינה בצד הרחוב, באמצע הרחוב הראשי, לעשות סעודת ארוחת צהריים. למה אחד אתם פה לעשות? מסורת למה? ככה אני רוצה. אין, אני לא מאמין שזה נכון, אני מאמין שיש חברה, ואני לא גר בעיר הזאת, אבל אני עדיין, יש לי סיבה טובה לחשוב שמתוך היכרות, יש מגזר אחד שאני מכיר אותו טוב מאוד. כן, מגזר אחד שאני מאוד מאוד מכיר אותו, כבר הרבה שנים אני ביחד בקשרים איתו מאוד אדוקים, והוא המגזר האנושי. ותוך ההיכרות שלי במגזר האנושי, אני לא מאמין שזה באמת קיים, אבל לו יצויר, שבאמת אין שום משמעות, כל אחד בתפיסות שלו, אין שום מחויבות של לאיזשהו, נקרא לזה אמת משותפת, או מערכת ערכים משותפת, או אין לך מחויבות לזולת, אז אין על מה לדבר. התוצאה שזה תהיה עולם שבו האנשים רק ישתקו. הפאר של אותה עיר, אפשר אולי להזכיר את שמה, כן, תל אביב, אם מי שלא...
לא, אבל אם זה מגיע מתוך קשר...
אם זה מגיע מתוך קשר, כל קשר, פירוש המילה קשר, אז אני רוצה אבל להדגיש, המילה קשר פירושה, המילה קשר פירושה, שימו לב לצליל של המילה קשר. הבנתי, אמרתי שאני לא מאמין לזה. לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לוויכוח. אני רק אומר, אני רק רוצה לומר דבר אחד, המילה קשר, שים לב, המילה קשר פירושו, המילה קשר פירושו שאני מבקש מהציבור, בשם המחויבות ההדדית שיש בין בני אדם, אני מבקש לכבד את הנושא שאני בחרתי,
ולתת... זה אנושי גם שבני אדם לפעמים לא מכבדים.
אני יודע, אבל התוקף של הבקשה היא כאן ניחלה, ואני אומר, אני רוצה שתבינו, המילה קשר פירושו, שאתה לא חופשי, אתה קשור. כן, אם יש בן אדם, שאל אותי פעם בן אדם, שהוא אומר לי, אני מאוד מאוד חושש מקשרים, כי כל פרידה כואבת לי מאוד. אמרתי לו, אתה צודק, אם אתה רוצה שאף פעם פרידה לא תכאב לך, הדרך היחידה לעשות את זה, זה שלא תהיה קשור לאף אחד. כן, אבל עכשיו, כל קשר יוצר מחויבות, והמחויבות מאפשרת לך. עכשיו, אני מסכים איתך שקשר שהוא מעודק עד כדי כך, שהוא לא מאפשר לך שום אפשרות לענות תשובה מגוונת, הוא גם יצר שקט, כי הוא לא באמת קשר בין שני אנשים, אלא הוא השתלטות של צד אחד על הצד השני. אבל כל מקום שיש קשר, פירושו ששני צדדים של שני אנשים לצורך העניין, קשר לא חייב בין אנשים, יכול להיות קשר בין עמים, יכול להיות קשר בין קהילות, יכול להיות קשר בין חלקים בתוך הנפש האנושית. אבל כל קשר פירושו שיש לנו מספיק קשר כדי ליצור מחויבות, אבל הקשר מאפשר, ולא רק מאפשר, הוא תובע ממך לענות לי את האמת. הוא יוצר סיבה, כן? אני עונה לך את האמת, שואל אותי בן אדם מה השעה, כן? 6:00 בבוקר. לא, זה לא נכון. למה אני עונה את האמת? כי אני מרגיש מחויב אליו. כן? אני מרגיש מחויב אליו. הנוכחות שלו מחייבת אותי להתייחס. עכשיו, במקרה, האמת של שהשעה עכשיו 12:38, היא לא האמת אישית שלי, ויש לי סיבה טובה להניח שזה גם האמת האישית שלך ושלך ושלך. אבל כשמישהו שואל אותי שאלה יותר משמעותית, אני אומר לו, כן, אם אני קשור, כאן מגיע לידי ביטוי אחרות. והמקור האמיתי למשמעות, באופן כללי, היא האמונה באלוקים. זאת אומרת, האמונה באלוקים פירושו, העולם שאתה חי בו הוא לא במקרה. שום דבר בו הוא לא מקרי. הוא נמצא פה, ובעצם אלוקים מנהל איתך שיח בעצם הנוכחות של העולם. זוהי האמונה. וזה לכן צריך תמיד לזכור, אמונה היא יחס מסוים לעולם. כן, מי שרוצה להיזכר בדברים שדיברנו בתחילת הסדרה, אני אגיד את זה בקצרה, שהחדוניש מתאר את הדברים האלה, שוב, החדוניש נתן את זה ביטוי מאוד מאוד חזק ועוצמתי, אבל אני חושב שבסופו של דבר, זה מה שאברהם אבינו מוליך לשם. החדוניש אומר, מידת אמונה היא נטייה דקה מעדינות הנפש, הוא מתאר שאדם פוגש את העולם, העולם יוצר בתוכו חידה, כן, והוא לא יודע איך, הוא לא יודע איך, איך להירגע, עד שהוא תופס נכון את העולם. במילים פשוטות, יש שאלה, מהו העולם? האם העולם הוא מקרי? הוא סתם? חסר משמעות? אין מה לדבר איתו. או שהעולם מבטא בעצם הנוכחות שלו, דיבור בעל משמעות. זאת האמונת הייחוד. אמונת הייחוד, הנה, אולי יוסיף איזה משפט של הסבר. זה אומר, תשמע, העולם הזה נברא, מקוים, זאת אומרת, קיים כל הזמן, ומנועל על ידי מישהו שפועל לא במקרה, אלא מתוך ערכים. יש לו סיבה ערכית, כן? לצורך העניין, בני אדם, יש להם גם ערכים, אבל גם חלק מהפעולות האנושיות, הן פעולות מתוך צרכים. וזה הכרח שלא יגונה, כן? אין מקום לצפות שבאדם לא יהיה אף פעם רעב, ואף פעם לא יהיה עייף, ואף פעם לא יהיה... פגוע או כועס וכן הלאה. אבל אם מי שמאמין באלוקים, הוא אומר, רגע, 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 העולם הזה לא מנועל על ידי צרכים. זאת אומרת, מה שיש פה, זה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, היא עומדת מאחורי הדברים. זאת האמונה, וזה בעצם מאפשר. אין מקום לשקר. אדם שמאמין באלוקים, כל הזמן שואלים אותו, הוא יכול לשקר אם בא מחבל ושואל אותו איפה יש עוד אנשים, אז הוא ישקר לו, כן? עוד פעם, הוא לא ישקר לו כי... בוא נעבוד עליו. הוא משקר לו כי זאת הזעקה האמיתית של האמת. כן, זה הדבר הנכון לומר אותו. אבל, 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 אבל אדם שמאמין באלוקים, זאת אומרת, באמת, באמת, עד כמה שהאמונה, אני אומר, אדם שמאמין באלוקים צריך לדעת את זה, שאמונה באלוקים היא לא איזשהו דבר שאדם צריך לשבת 3 חודשים, להגיע למסקנה, ובזה הוא קנה את זה, ואז הוא מאמין באלוקים, או לא. כל החיים של בני אדם, הם, ירמיהו אומר, עקוב הלב מכל ואנוש הוא מי ידענו, במילים אחרות, כל יום מתגלה כפל חדש בלב, שלשם צריך להכניס את האמונה. זה ממש הפשט שם. כן, אין אמונה היא לא, יש ודאי איזושהי רמת מינימום של החלטה שבאדם מקבל, אבל האמונה היא עמדת חיים שאדם מקבל. ואז הוא אומר, במילים פשוטות, אני אמצא בסיטואציה, שואלים אותי, עצם הסיטואציה שואלים אותי, מה אתה עושה, כן? ואז שאני בוחר לעשות את מה שאני בוחר, אני מגלה את האמת הפנימית שלי, כי זה מה שאלוקים ביקש ממני. זה מה שאלוקים ביקש ממני, זה מה שאלוקים רוצה ממני. הוא יצר את הסיטואציה כדי שאני אענה לו. והוא לא מעוניין שאני אענה לו דברים שאני לא חושב אותם בכנות. הוא לא מעוניין שאני אשקר אותו. זה חסר מובן, הטענה שאלוקים רוצה, כן, מורי ורבי הרב זיון היה אומר את זה על שאלות באמונה, כן, הוא היה אומר, כל מיני תשובות, זה לא תשובה משכנעת, כן. אז הוא היה אומר, אלוקי ישראל הוא לא פושע, הוא לא זקוק לאורך דין, ודאי לא לאורך דין שקרן. כאילו, אין טעם לענות תשובה לא נכונה, כן, זה לא לעניין, זה לא לעניין. אבל שוב, התפיסה של אמונה בעצם, עד כמה שאדם מגיע אליה, וזה בדרגה גבוהה מאוד, אמונה מלאה ושלמה שאדם חווה אותה כל הזמן, זה לא, אולי זה אפילו לא דרגה אנושית, אולי שייכת לעולם הבא דרגה כזאת של אמונה מוחלטת. אבל ככל שאדם יותר נמצא באמונה, נמצא באמונה, כמובן, אם מתייחס למציאות, כן, הקוס קפה הזה נמצא פה, לא סתם. לא סתם, מישהו שפועל מתוך מגמה של טוב ואמת ועיר אשר, בחר שהכוס קפה הזה יהיה פה ושהוא יהיה טעים. כדי שזה יהיה טעים, הוא דאג לזה שיהיה פה ממתיק, ויש כמה סוגים של ממתיק, הוא דאג שהממתיק יהיה טוב. כן, ודאג שהחלב יהיה טרי וכן הלאה, כן? ומה זה מבקש ממני? לא ייתכן באופן עמוק, שוב אני מצייר ציור שהוא לא אנושי, אדם לא יכול לחיות ככה כל הזמן. אבל ברמת העיקרון לא ייתכן שקורה לי כזאת חוויה, כן, כמו שאני, כולנו מבינים שאם החבר הכי טוב שלי בחר להביא לי מתנה, נתן לי מתנה, לא יודע, דירה, כן, אני מבין שלא ייתכן בעולם שהיום שלי ימשיך כמו אתמול ולא קרה שום דבר, לא, כן, יש לי דירה, עברתי לגור שם, זה מחייב אותי להתייחס, לא יודע אם להתייחס זה להגיד תודה, להתייחס זה לכתוב לו שיר, או להתייחס לתת לו חיבוק, לא יודע, כן, במילים פשוטות, איפה שיש בני אדם שפועלים מתוך מגמה ערכית, יש שיח אמיתי. שיח אמיתי הוא הדבר היחידי שמאפשר חירות. הוא הדבר היחידי ש...
אני לא מבין למה זה קשור, אבל בגלל
אדם אחרות
לא יכולה להתאפשר גם שיש אין אלוקים.
זאת אומרת,
יש אנשים, יש
להם
צרכים.
אני מסכים לגמרי, אז אני אענה לך. כיוון שבני אדם, באשר הם אף פעם לא פועלים מתוך ערכים לגמרי. חלק מהפעולות שלי ושלך הם מתוך צרכים. הפעולות הם מתוך צרכים, אין מה להגיב עליהם. אין להם משמעות מוסרית. האמונה באלוקים אומרת שמאחורי האדם הזה שפועל בשביל הצורך שלו, יש אלוקים ששם אותו פה. האמונה בבני אדם, האמונה בבני אדם יונקת ונשענת על האמונה באלוקים. בגלל שהאמונה אם אני באמת באמת מאמץ, ושוב, מה שאני אומר צריך להבין אותו שהוא קצת אני מצייר איש קש. אין אדם שהוא באמת אתאיסט. אין חיה כזאת. האתאיסט האמיתי הוא אדם שאומר, וככה הוא אומר, מבחינה שכלית, אין לי דרך לבסס את האמונה שלי בחיים, אבל אני חי כמו אדם מאמין. אם הוא היה באמת אדם אתאיסט, וזה רוב האנשים האתאיסטים, שהם אנשים ישרים וטובים, והם פועלים במידה כזו אחרת, עדיין הכפירה מקרסמת בתפיסות היסוד של, 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 של המשמעות, והורסת את החיים של אנשים, של החברה האנושית כולה. אחד המבחנים של זה, זה באמת שבכל מקום, בכל מקום שהחילוניות מגיעה ומתעצמת, המוסד הראשון שנפגע הוא מוסד הנישואים. והסיבה היא פשוטה, כי מוסד הנישואים עומד על ברית. המוסד הברית אין לו חלות בעולם של כפירה. אין לו חלות בעולם של כפירה. ובאמת, האמת להמיטה שהחוק המודרני, העולם המודרני אומר, תשמע, אין תוקף לשום התחייבות. רק התחייבות כזו שיוצרת תוצאה כלכלית, כן, יוצרת, היא מקנה כסף, אז יש לה תוקף. אבל אין תוקף, וזו הסיבה שהמשפט, העולם המודרני לא מוכן לקבל שבגידה בנישואים היא עוול. בגלל שאין אדם שעובד מתחת לחופה ולא מתחייב להיות נאמן. כל האנשים שמתחתים לזה מתכוונים, או כמעט כל. בוא נזהר מה...
התוקף הוא פלימי, הוא מצפוני, הוא מוסרי.
עוד הפעם, אם אנשים חשובים ומכובדים, מוכנים לספר על עצמם, בלי שאף אחד יכריח אותם, סיפורים על בגידה, זה מופיע בספרים, ואנשים הכי מכובדים כותבים את זה.
לא, לא,
לא, לא, לא נכון.
הסביר לרב
למה. לא, 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 לא נכון, לא נכון. זאת אומרת, זה חלק מהסיפור.
למה אדם נורמטיבי שהוא אתאיסט, הוא נפגע בסופו של דבר כשבוגדים בו?
בגלל ש... ברור שאתה צודק, ברור שאתה צודק שהאתאיזם הוא אף פעם לא מושלם. ועדיין, העובדה שאנשים מאמינים בחילוניות, יוצרת להם בעיה קשה לנסח ולהגדיר. הם חיים בקריאה בעניין הזה. רוב האנשים מאוד מאוד נעלבים כשבוגדים בהם, אבל כשהם רוצים להסביר לעצמם למה הם לא בוגדים, הם כושלים. והעובדה שהדבר הזה מופיע, זאת אומרת, זה שאנשים עושים טעויות מוסריות, זה ראיה שהאדם הוא יצור חלש. לפעמים. אבל זה שהדבר הזה...
התוכן לא משהו.
מה?
התוכן של הספר לא משהו.
נעמוד עכשיו על הדבר הזה. אבל זה שבני אדם מאמינים בזה שזה לגיטימי לחלוטין, לא מבחינה משפטית, התרגיל הזה, דרך אגב, גם מבחינה משפטית, לעניות דעתי, בגידה היא עוול משפטי לכל דבר בעניין. כן? אין שום הבדל גדול, אין שום הבדל בזה שלקחתי, עשיתי לך הסכם והפסחתי לך, להביא לך דירה כזו וכזו, תמורת כך וכך כסף. בסוף הבאת לך דירה חצי מהגודל המדובר, שזה עילה לתביעה משפטית, אין בית משפט שלא יכבד אותה. באותו מידה, אם נדברנו ביחד לחיות חיים משותפים, ולא עמדתי בדרישה הזאת, ואין לך כמעט אדם שעומד מתחת לחופה ולא אומר, מה עשינו פה? מתחת לחופה עושים דבר אחד, מתחייבים. אבל מוסד ההתחייבות בעולם אתאיסטי, בפרט בעולם מטריאליסטי, הוא מאוד מאוד בעייתי, בגלל שאיזה תוקף.
מה זה מבוסס?
באמת, זה מהמוסדות הכי חדשים בעולם, זה ההתחייבויות בין העמים. איך קוראים להחלטת האומות המאוחדות על לבנון? 1701, כן, אף אחד לא מתכוון ברצינות. אולי כן מתכוונים ברצינות, זה לא הנושא.
האם הרב חושב שאפשר לשלב את התובנה הזאת של חירות אמיתית ולחיות בחברה?
חברה?
בחברה החרדית.
לא, אני חושב שכל חברה, כל עולם דתי בנוי על הדבר הזה, כמובן, ככל שאנשים יותר מבינים, יותר לומדים, באופן כללי, הכלל הוא, אם הייתה ידיעה רחבה, אני חוזר תמיד, בזמן האחרון הרבה פעמים על המשפט של הרמח"ל, הרמח"ל כותב את זה על עולם הבא, הוא מתאר את העולם הבא, והוא אומר שהעולם הבא הוא עולם שבו הידיעה רחבה ועומדת על לב בני אדם, ולכן הם לא חוטאים. העולם הבא הוא לא עולם שלא חוטאים כי אין אופציה, אלא כי הדברים הם ברורים. בעולם שלנו, להגיע לכזאת ידיעה זה לא הנושא, זה לא קיים, אבל ככל שאנשים תופסים יותר ומבינים יותר את הדברים, אז יהיו יותר חיים טוב. אתה שואל אותי, אני לא חושב שזה מתחלק לרובן, שמעון ולוי, זה רובן בבוקר, רובן בצהריים ורובן בלילה. זה משתנה בהרבה מאוד מצבים, בהרבה מאוד תחומים. באופן כללי, העיקרון של אמנת הייחוד אומר, רבו ישראל, תקשיבו טוב, העולם הוא המקום שבו מתנהלת שיחה אמיתית בין הקודש ברוך הוא לבין בני אדם. כתוצאה מהשיחה בין הקודש ברוך הוא לבני אדם, מתקיימת גם שיחה בין בני אדם. הברית שיש בין אדם לבין אלוקים, היא יוצרת גם את הברית. התורה אומרת, וזה דבר מדהים, קראנו את זה לא מזמן, בפרשת נוח, התורה מדברת על איסור רציחה של בני נוח. כן? אסור לגוי מתאילנד להרוג גוי מסין. למה? אומרת התורה, מיד האדם, מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. הוא אחיך. לא מכיר אותו. זאת לא מטאפורה. זה אומר, באופן עקרוני, בני אדם, בעולם אמוני, יש שיח עקרוני בין בני אדם. ויש לך מחויבות לעצם הנוכחות של בני אדם. אני אוהב לספר את זה על מגילת רות. מגילת רות, המגילה מספרת איך שבועז ראה את רות בשדה, ומזה הוא התחיל לעזור להם. שבבואר מתוך הסיפור שהוא ידע קודם שהם נמצאים, וידע קודם שהם עניים. עכשיו, בדי היה יותר טוב אם היה עוזר קודם. כן, להם בדי היה יותר טוב. אבל עדיין התיאור העקרוני של יחס אמיתי, זה אני רואה אותך, וזה יוצר לי חיבור, יוצר לי מחויבות, יוצר לי קשר. זה, הסיטואציה הזו, היא הסיטואציה העקרונית של יחס בין בני אדם, והיא נובעת מתפיסה שאומרת, תשמע, האדם הזה יש לו זכות קיום. שימו לב שכל השפה של זכויות, של חובות, של בריתות, היא שפה שמסתכלת על העולם כעולם שיש לו משמעות. אם אין לו משמעות, אין מקום לכל זה. אין מקום לכל זה. עכשיו שוב, אתה שואל אותי איך בני אדם חיים, המרחק בין אנשים אתאיסטים לבין החיים שלהם, בין האתאיזם שלהם לבין החיים משתנה כמובן, אבל בגדול, אחד מהאתאיסטים הכי רהוטים בזמננו, הוא כותב שהוא החליט להיות צמחוני, כי הוא הגיע למסקנה שמותר האדם מן הבהמה עין. שויטה, אם מותר האדם מן הבהמה עין, אז תהיה קניבל. התשובה היא, ודאי שהוא מבין שמותר האדם מן הבהמה זה נצח נצחים. האדם הוא יצור מוסרי והוא מחויב למוסריות. רק כשהוא דן בתוך הסוגיה המוסרית, מה ההבדל בבני אדם והאם יש מחויבות מוסרית לבהמה, הוא הגיע למסקנה שאין הבדל. אבל הוא לא טען ברצינות שמותר האדם מן הבהמה עין, הוא לא התכוון לזה. כן, הוא לא אמר, אני נוהג כמו בהמה, אני נוהג כמו בן אדם וזה הכי חשוב בחיי. זאת אומרת, כך שהאתאיזם הוא לא באמת גרסה קיימת, הוא לא אמיתי.
זה גם דוגמה, למה לדוגמה אפילו המותר הבהמה עין, שזה מביא לטבעונות לאנשים שלהם, למה זה לא קיים בכלל בציבור האמוני? אני רוצה להבין
ש... לא נכון. לא נכון, התורה מסתכלת על...
יש לי פה איזה בעיה.
תראה, יש הרבה... אתה שואל למה...
האם שייך לחיות את מה שהרב אומר? תוך הציבור האמוני, כיום.
כן,
בדיוק. עם כל הצורה
שזה תפס. אני חי ככה, אני משתדל לחיות ככה. אני לא חושב לחיות ככה, זה משפט שלא קיים. כן, אף אדם לא מגיע לדבר הזה לחלוטין. זה תפקיד אנושי, זה בעצם הקריאה של התורה. באופן כללי, זה הקריאה של אברהם אבינו, ושמרו דרך השם לעשות את הקרוב משפט. כן, עכשיו אתה שואל אותי, איפה האויבים של זה בתוך עולם תורני? אז יש על זה הרבה אויבים. אחד האויבים זה השגרה. טבעה של השגרה שהיא מעמעמת כל... איך אומר הפסוק? הפסוק אומר שכל הטרגדיות של עם ישראל התחילו במילה אחת. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. ואם אתה רוצה שזה לא יקרה, אז כתוב, וידעת היום, והשבות האלה בבך, תחזור על זה תמיד על הדבר הזה, כי הווי הוא האלוהיקים, במילים פשוטות, מה הכוונה היא? העולם הזה מנועג על ידי השלמות. זה פירוש המילים, השם הוא אלוקים. השם הווי זה המציאות השלמה שלא חסר בכלום, וכולי, והוא זה שמנהיג את העולם. ואם אתה תהיה, תחזור על זה תמיד, אז לא יהיה ונושנתם, ואז לא יהיה גם וישחתם וכולי. אבל המאבק הזה של וידעת היום והשבות האלה עובר לך לבין ונושנתם, הוא מאבק יומיומי מתמיד, הוא לא טרגדיה, בשביל זה האדם נברא. בשביל לעמול תמיד, לרענן לפניו את הדבר. לכן התורה ציוותה לקרוא קריאת שמע כל יום, וכן התורה ציוותה לעשות שבת כל שבוע, ולעשות פסח ושבועות וסוכות כל שנה, וראש השנה ויום כיפור. כל התורה מכוונת בתפילין, בציצית, נועדת כדי להפקיע את האדם מבנושנתם. אבל גם חשוב, לא רק האירועים המתמשכים, אלא גם חשוב להתבונן בדבר ולהבין אותו. מה קורה לאברהם אבינו? אברהם אבינו מסתובב, אנחנו תמיד אומרים את זה, כן, אברהם אבינו חידש בכותרת שלו ארבעה יסודות גדולים ומשמעותיים שהם יסוד היהדות. יסוד ראשון, יש אלוקים שברא את העולם. היו אנשים שלא הגיעו למסקנה הזאת. יסוד שני, לאלוקים יש דרך. מה הכוונה היא? אלוקים משקף ערכים. אלוקים משקף מגמה. אלוקים הוא לא אבם. כן, בכל מיני שטרות פוליסות של חברות ביטוח, כתוב שם שההתחייבות של חברת הביטוח לא כוללת מקרה של התערבות של כוח עליון. כוח עליון שם זה לא אלוקים. זה מכוח שאין לך שום דרך להבין מה הוא עושה, ואין לו שום פשר, ואין לו שום משמעות. לא, אלוקים הוא מישהו שיש לו דרך. זה מה שאברהם אבינו אומר. אלוקים, אברהם לא מדבר על אלוקים סתם. הדרך שלו היא, זה יסוד שלישי, היא צדקה ומשפט. צדקה ומשפט זה מערכת יחסים בין בני אדם, וגם אלוקים מחויב לה ופועל על פיה. מערכת יחסים של חסד, של עשייה, של נתינה, ושל צדק, של תביעה. של תביעה. אי אפשר להסתפק במשפט, ואי אפשר להסתפק בצדקה. דרך אלוקים היא צדקה, דרך השם היא צדקה ומשפט. והחידוש הרביעי של אברהם אבינו, שזה מחייב כל אדם, שיש קריאה אלוקית לכל אדם בעולם, כל אדם בעולם, להיות קשוב לקריאה הזאת ולפעול במידת יכולתו בדרך הזאת. זה פירוש, ממש כל זה כתוב במפורש. וגיליתי חידוש נפלא מאוד, כולנו יודעים שחזר אומרים בפסוק כתוב כאן צדקה ומשפט. אתה שואל להגיד עכשיו למה במקום אחרי כתוב חסד צדקה ומשפט? צדקה זה חסד, סוג של חסד. אפשר לדון על ההבדל ביניהם, אבל זה כבר כניסה לאיזשהו צומת. בגדול צדקה ומשפט, מי שרוצה מקור לזה, הרמב"ם כך כותב בחלק בהלכות הסדרים, בהלכה האחרונה, אינני זוכר את המספר שלה, של פרק א'. לא קשה למצוא אפילו בלי המספר. ההלכה האחרונה של פרק א' הלכות דעות.
הקריאה הזאת כלפי אנשים אחרים, חוץ מהדברים שכתובים בתורה, מה היא עוד מחייבת?
מעשה שהיה, הילדים שלי פעם באו הביתה עם דיסק מועתק. בעולם של דיסקים, היום כבר אין דבר כזה דיסקים. אבל היה כבר עולם כזה עם מוזיקה. אז אמרתי להם, הייתי בדיוק היינו אצל השלוש שלי למסגרת תינוק שנולד. אז אמרתי, שיש צבא עשרה מידי החוסים לא להשתמש בדיסקים גנובים. אז הילדים שלי, בסדר? הלכו לשאול את סבא, סבא אמר, לא יכול להיות. צבא עשרה מידי החוסים לדיסקים גנובים לא יכול להיות. אז הם חזרו אליי, אומרים, סבא אומר שזה לא נכון. אז אמרתי, התבלבלתי, התבלבלתי, צבא של צדיק אחר. מי? של אברהם אבינו. אברהם אבינו, בשם הוא דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. אני שואל, זה הרבה מעבר לזה. כי שאני שואל, כן, האם מותר להסתכסך עם חבר? דרך השם לעשות צדקה ומשפט אומרת שהיחסים שלי עם אחי, איך הם אמורים להיראות? דרך השם זה עולם, שלום הוא שמו של הקודש ברוך הוא, אמת זה חותמו של הקודש ברוך הוא. עכשיו אני לא רוצה עכשיו לנסח ספר מוסר שתובר, זה נושא רחב משמעותי, אבל אין ספק שהקריאה האלוקית מצפה מבני אדם להשתדל לעמוד בנוכח הדבר הזה, וזה בעצם
כל אדם יכתוב לעצמו את הספר המוסר שלו.
הנחת היסוד, אתה צודק ולא צודק, כי הנחת היסוד של התורה שחוקי המוסר הבסיסיים הם מוחלטים. אנחנו נכנסים לצומת רחבה שצריך לדבר עליה שנתיים או לפחות פעם אחת, ואני לא אכנס את זה ארבע דקות לפני סוף השיעור. אבל אחת היסוד של התורה זה מונח מיני ובי, שחוקי המוסר הם חוקים שהם אפשר לבוא לכל אדם בתביעה, אבל אתה כן צודק שעדיין יש דרכים שונות איך לפתוח את חוקי המוסר ולייחס אותם לסיטואציה. האם הנכון הוא לנתק קשר עם החבר הזה או לנסות להתפייס איתו? יש מקום להחלטות שונות וזה בסדר. זה בסדר, כל עוד האדם פועל מתוך המגמה של הערכים הנכונים, אז ההחלטות השונות, בשביל זה הוא נבחר, בשביל זה הוא נברא. הוא נברא בשביל להשיב את התשובה הנכונה, כן, שהתינוק בוכה באמצע הלילה, אז לא אומר שהתשובה הנכונה היא דווקא לקום, לפעמים יותר נכון לא לקום, יכול לתת לו להירדם, כן, יש מצבים שבהם מפריעים לילד לישון, הוא מתעורר לרגע אחד, יכול להירדם, אבל הקריאה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, והוא שם בפניך את הסיטואציה, והוא קורא לך, תכריע את ההכרעה הנכונה של חסד, צדקה ומשפט, של ישר וטוב, של אמת, אמת ודין ושלום. כן, בכל סיטואציה שהיא, כן, האם... בגלל שזה המקום שבו בן אדם, זה הופך את העולם, גם עולם של מערכות יחסים אנושיים, מערכות יחסים אנושיות לעולם משמעותי, ומציב את הקריאה אליך להביע את האמת הפנימית שלך. כן, בלי זה, היחס לבני אדם הוא אנשים הם...
אה, ולמה צדקה?
איך אמר פעם... מה?
למה צדקה היא לפני משפט?
לא, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אני רוצה להתפעל מנחה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, זה גם נושא רחב מאוד, החלוקה של הערכים למיניהם. אבל זה, אלה, זו תפיסה של אמונה, וזה מה שרציתי לומר היום. תודה רבה שהקשבתם.